הוא לימוד חשוב, ודאי בנושאים שהם נושאים יותר חומריים, יותר טבעיים. והרבה פעמים אנחנו לא מספיק נותנים להם דגש. אז בחרתי לדבר באופן כללי, אבל שיהיו לדברים השלכות מעשיות. כלומר, לא באנו פה לפסוק הלכות, אבל באנו כאן אולי כן להעיר באלף איזשהו כיוון כללי. מה צריך להיות היחס בין תורה וכלכלה בבית? בין הממד הרוחני לממד הטבעי, ביחס לצרכים החומריים, לחיים הטבעיים, פרנסה וכולי, על זה הדרך. אז אנחנו נחלק את הדברים לשני חלקים. גם נראה שבעצם יש כאן שני צדדים לאותו מטבע. הגמרא במסכת שבת אומרת על הפסוק הקשה שמופיע בספר איכה. אומר ירמיהו הנביא כך: ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. כלומר, יש מציאות כזאת או מצב כזה שבו אין שלום, אין שלמות, השלום נזנח. ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. נשייה מלשון שכחה, הטובה נשכחה ממני. כלומר, ירמיהו הנביא מתאר איזושהי מציאות שבגלות יש איזושהי שכחת טובה, או יותר נכון אי אפשרות לגלות טובה, עד כדי כך שאין שלמות, נזנחה השלמות. ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. אומרת הגמרא במסכת שבת כל מיני דרשות, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת ותזנח משלום נפשי? דעה אחת אומרת זה הדלקת נר שבת, דעה אחר כל מיני דעות. דעה אחת אומרת, רבי אבא הוא אומר אצלנו במקור אחד, איזה טובה נשכחה מאיתנו בגלות. אומר רבי אבא הוא אומר, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. טוב, אנחנו רוצים להוציא עכשיו איזשהו עיקרון בסיסי יסודי מאוד וממנו להתפתח. אומר הרב בעניה, היום נלמד כמה פסקאות בעניה, פסקאות חשובות. תוכן החיים השקטים והשלמים ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. כלומר, כל אחד מאיתנו רוצה לחיות חיים שקטים. חיים שקטים הכוונה רגועים, מסודרים. כל אחד מאיתנו רוצה לחיות חיים מסודרים שלמים. כלומר, לא חיים מסודרים שהם חסרי אחריות, אלא שמגלים שלמות. אז תוכן החיים השקטים והשלמים, אם אנחנו באמת רוצים לחיות חיים כאלה, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות, שתהיה התאמה בין הדרישות הרוחניות, הערכיות, המוסריות, התורניות, האלוקיות. צריכות להיות מתאימות כל אלה, שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה. זה מין מדרגת חיים כזו שהיא הרבה מעבר לרגשות, לתשוקות, לצרכים, להכרחים וכו'. אבל אם אנחנו רוצים לחיות חיים שלמים, אנחנו צריכים ליצור את היחס הנכון בין אותם האידיאלים הגדולים עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. שאחד מהצדדים, נראה בהמשך, אחד מהצדדים הטבעיים זה היחס אל הממון, היחס אל הרכוש, היחס אל הפרנסה, היחס אל הכלכלה. אברך לא יכול לומר, אני לומד בישיבה, לא מעניין אותי הפרנסה. מה זאת אומרת? זה לא חיים שלמים. החיים האמיתיים, נראה בהמשך לאן זה מגיע, החיים האמיתיים זה יכולת ליצור איזשהו יחס נכון, איזושהי התאמה נכונה. עד כדי כך, עד שאפילו אנשי קודש, המסורים בכל לב ונפש, לקדושה ולחוכמה, ונאמר שמדובר על האברכים במכון מאיר, שהם מוסרים את עצמם ברעיון ובמציאות עם כל הכוח, עם כל הרצון, עם כל הכוונה, עד שאפילו אנשי קודש הם מסורים בכל לב הנפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, בלא שום ניגודיות, כביכול הסתירה בין הדברים, יחד עם אור החוכמה וקדושת העירה, יוכלו להכניס לנפשם גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים. קודם כל חיים מסודרים, תכף נראה מה זה מיטה מוצעת באומן הטבעי, ולא רק זה, אלא אפילו חיים מעונגים מלשון עונג. הרי אנחנו מחלקים את החיים להכרח ומותרות, אז אפילו את המותרות, אמנם נראה עוד מעט את הגבולות. אז גם הם יוכלו להכניס בנפשם ולא שום התנגדות, יחד עם אור החוכמה וקדושת היראה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם. יש איזשהו עונג שהוא טבעי לאדם, הוא אחת מהנטיות הבסיסיות שלו, הרצון להיות שייך אל העונג הזה, שהוא מעבר להכרחי. אדם יכול לאכול לחם ולשתות מים ולחיות ככה, אולי לא בדקתי, נגיד 100 שנה. אז אולי אנחנו נאכל לחם ולשתי מים? למה אנחנו לא מתנהגים ככה? למה אנחנו שותים קפה עם מים? אפקת קפה עם מים. למה לא מים? מספיק מים. למה אנחנו לא אוכלים כנראה רק לחם ומגרין ארוחת בוקר, או צהריים, או ערב, לא משנה? כי יש כנראה איזושהי נטייה מאוד טבעית ליותר מזה. לחיים יותר מפותחים, יותר מתרחבים, גם ברמה הפיזי. ולכן אדם האידיאל, אנחנו עכשיו מדברים על האידיאל, מה צריך להיות? החיים השקטים והשלמים, האידיאל הוא שלא תהיה סתירה. עד כדי כך שאותם המגמות הרוחניות, יחד עם החיים המסודרים וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם על פי מידה קדושה וישרה, נראה בהמשך את הביטוי הזה, את ההגדרה כאן, על פי מידה קדושה וישרה, יש כאן עיקרון, הגדרה, ולא יעיק דבר מזה, לא תהיה שום תעוקה, שום מצרניות, שום סתירה, בסדר האמת. ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ורוממות הנפש, ולא לשקידת התורה ואהבתה. זה לא ביטול תורה, וזה לא שאני פחות רוחני בגלל זה. בטח שלא. אומר הרב, כי ביות הנפש שלמה, ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי. אז כל דבר מקבל את חוקו, גם הרוחני, גם המוסרי, וגם הטבעי, ואפילו הכלכלי. ואף באותן העניינים שנראה כאילו התביעות הטבעיות, הן כמעיקות להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה. אם מדובר על דאגה לקניינים, אם מדובר על יחסים שבין איש לאשתו, וכו', בכל התחומים, גם באותם התחומים שנראה שכביכול יש איזושהי סתירה, הן באמת, מצד האמת, אינן כי משלימות וממלאות אותה. מצד האמת. למצב הזה, לאידיאל הזה צריך להגיע. לא פחות מזה. אני רוצה רגע אולי לקפוץ רגע לשמונה קבצים, למטה, מקור שש. אומנם שם הרב נוגע בנקודה אחרת, ביחס שבין תשובה ממקום של שכר ועונש, למצב שבו אדם עושה תשובה מאהבה. אבל העיקרון הוא עיקרון נכון לנקודה שלנו. כשאדם הולך על פי תומת חינוכו, עומד במצב הפשטות של אמונה וסדר מוסרי, מחובר בעירת העונש ואהבת שכר בתור דבר העיקרי, זה השלב הראשון, הגורם לכל סיבוב החיים הרוחניים שלו. כלומר, מה מניע אותו? מה גורם לו לעבוד את השם? לתקן את המעשים, לתקן את המידות וכו'. שכר מהעונש, אהבת שכר ועירת העונש. בצורה תמימה, ככה הוא ניגש לדברים בשלב הראשון. עוד פעם, כשאדם הולך על פי תומת חינוכו, עומד במצב הפשטות של אמונה וסדר מוסרי, מחובר בירת העונש ואהבת שכר בתור דבר העיקרי, הגורם לכל סיבוב החיים הרוחניים שלו, כל המעשים הטובים והמידות הטובות, כל זה אז, יונקים אז משורש קטן ושפל זה, של ירת העונש ואהבת שכר. תכף נתמקד בנקודה שלנו. כיוון שהוא מתעלה, כיוון שאדם מתקדם ומתפתח, הרי הוא מתחיל לפקוח את עיניו, להכיר את הטוב והאור באמיתת עצמם. אז הוא מזהה שבאמת האמת האלוקית, היושר, הערכים האלוקיים, הם לא, אני לא מקיים אותם כי אני מפחד ממה שהוא רוצה לקבל שכר, אלא כי זה האמת, וצריך מחובר לאידיאל הנכון. עכשיו הנקודה שקשורה אלינו. ואז מה קורה כשאדם מתפתח, וזה קורה הרבה פעמים בחורי ישיבה, בפרט אברכים, שלא מאמינים יום אחד, הם לא האמינו שיום אחד הם יהיו אברכים. אני אברך. זה לא מסתדר לי כל כך, אני ואברך. לא מתחבר הקשר, לא רואים את היחס. ואז הרבה פעמים יש איזה מין התפתחות רוחנית כזאת, ואז מה קורה? ואז כשהוא מתחיל להיות קשור לאמת מצד עצמה, לאידיאלים הגדולים מצד עצמה, שוכח הוא מעט את עצמו. לאט לאט האדם מתחיל לשכוח את עצמו. הוא מתחיל לשכוח את הצרכים שלו, את כל, אולי אפילו לפעמים את הכישרונות שלו. שוכח הוא מעט את עצמו, את פרטיותו, הוא נהפך לאדם כללי. הוא עוסק בעניינים כללי, הוא חושב כללי, הוא רוצה כללי, הוא עושה כללי. בדרך הוא עצמו לפעמים קצת הולך לאיבוד. והרי הוא מכניס את עצמו יותר בחיי הכלל. והטוב הכללי הזה, הטוב הכללי, מחל מלשון התחלה, מחל הוא לקחת את לבבו. זה תופס אותו. זה מרתק אותו. זה גם מרומם אותו. אין ספק בזה בכלל. ברוך השם, מי שעובר את התהליך הזה. אומר הרב, אבל אז מה קורה? אז יכול להיות דבר חמור. ומתוך הדליגה הרוחנית הזאת, שהוא דולג, מתוך שהוא עכשיו כרגע מדלג מהאישיות הפרטית שלו, ועולה לאישיות כללית, ולכן הוא שייך כבר ערכים יותר כלליים, ולכן כסף, קניינים, תשומת לב לדברים קטנים, נהפכים אצלו לדברים מזולזלים, לדברים לא חשובים. עד כדי כך, בואו נדבר דברים פשוטים. אין לו זמן לאכול ארוחת בוקר. אין לו זמן לצחצח שיניים. אין לו זמן לטפל בצרכים היותר טבעיים של החיים. כי הוא הגיע למקום שכבר זה נקרא אצלו ככה, הוא חושב ביטול תורה. סתם חומריות. ומתוך הדליגה הרוחנית הזאת שהוא דולג, דולג מתוך החוג המוגבל באהבת עצמו הצרה, אל אהבת הכלל הרחבה, אומר הרב, כאן המשפט שמנהן אותנו להכיר שלנו, הוא עלול לאבד קניינים. בדרך שהוא עולה למדרגת הכלל, והוא מתפתח, והוא נהיה ערכי ומוסרי, ואידיאליסט ואלוקי וכו', בדרך הוא מאבד קניינים, שהם אמנם לכאורה קטנים. לכאורה הוא חושב שהם קטנים. מה זה ביחס לגודל, לידיעה, לכלל וכו'. שהם אומנם לכאורה קטנים, אבל באמת נכבדים הם מאוד. כמו למשל, סדרי חיים טובים. סדרים של חיים. שוט שינה. סדרי אכילה. קשר נפשי בין איש לאשתו. קשר מעשי על החברה. פרנסה. כלכלה. הוא מתחיל לזלזל בזה. זה נהפך אצלו לדבר נמוך. אומר רב, זה טעות. הוא חושב שזה קניינים קטנים, אבל באמת הם נכבדים מאוד. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. אדם שבונה לכתחילה את העולם הרוחני שלו, את השלב הראשון בחיים שהוא אברך, מתוך איזושהי תפיסה שהוא יתפרנס על ידי אחרים, כלומר הורים או צורה אחרת, או למשל שהוא יפתח תוכניות חיסכון, או שהוא יבזבז את הכסף של החתונה, והוא בונה את השיטה על זה. אני לא אומר, יש מצבים שאין ברירה, צריך להזדקק לזה, לא אמרנו שלא. אבל לכתחילה לבנות את זה על זה? מה פתאום? אתה התחתנת, תיקח אחריות. התחתנתם, תיקח אחריות. מה, ההורים שלכם פרנס אתכם? טוב, עת לעשות להשם פרו תורתך. בסדר, אז בוא נדע שזה הפרת תורה, ובוא נדע שזה רק עת לעשות להשם. זה זמני. זה לא קבוע. אבל לראות בזה אידיאל? אדם עבד, יש כאלה לפעמים כאן במכון הרמיגים, אחרי שעבדו שנים, לפעמים. נו, עכשיו את כל החסכונות הם צריכים פעם אחת לאבד את הכל? יש להם אחריות כלכלית, מה זה? צריך להיזהר מהתפיסה המוטעת הזאת. אז מתוך שאדם כל כך שייך לכלליות, הוא עלול לאבד קניינים, שהם אמנם לכאורה קטנים, אבל באמת נכבדים הם מאוד. סדרי חיים טובים, שהם מושרשים יפה בהליכותיו, בסדרי האמונה. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו שאלה פשוטה. עכשיו מדבר רק אל עצמי. האם אני ישן מספיק? האם אני אוכל מספיק? האם אני ישן בזמן? האם אני אוכל בזמן? האם אני ישן נכון? האם אני אוכל נכון? אפילו ברמה הזאת. נראה לך, התשובה הרבה פעמים תהיה לא. התשובה הרבה פעמים תהיה לא. דרך אגב, מתי אנחנו מתעוררים? מתי אנחנו מתעוררים? מתי אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כן אוכלים נכון וכן ישנים נכון וכולי, זה הדרך?
כשחוטפים בומבה.
כשהחיים מתנפצים עלינו, ואז הרופא אומר, תשמע, מתי תמשיך להשתולל בסדר יום כזה, אז תדע לך, זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. פתאום מתחילים לאכול בריא ולאכול בזמן ולאכול מסודר, וכנה לישון וכנה חיי משפחה. מתי אדם כללי פתאום קולט שהוא צריך גם קצת להיות בבית, גם ברמה הנפשית, בעיקר ברמה הנפשית, אבל גם ברמה הטכנית, פיזית, שהגוף שלו פיזית יהיה בבית. ושהגוף פיזית יהיה בבית, זה כל האישיות שלו בבית, זה לא הגוף שלו בבית והראש שלו בדברים אחרים. מתי הרבה פעמים זה קורה לצערנו הרב? כשהבית צועק הצילו. לפעמים הצעקה הזאת היא לא כל כך נעימה, כי היא גובה מחירים. אז אנחנו לא צריכים להגיע למצבים האלה. אנחנו צריכים לבנות איזשהו סדר משפחתי כזה, בכל הרמות, גם בצד הכלכלי. שהוא סדר, נכון? עכשיו כולנו במינוס, כולנו סובלים, כולנו צריכים פעמונים כפי שיהיה עוד מעט. בסדר. אבל, התפיסה, הגישה וההשתדלות. ההשתדלות היא צריכה להיות השתדלות כזאת שאתה רואה איזשהו סדר, איזושהי פרופורציה. אתה לא אומר, הכל יסתדר, את כל הכסף של החתונה נשים בחצי שנה הראשונה של נישואים. זה לא דבר נכון, זה ממש לא נכון. אם אין ברירה, לא אמרנו, אבל זה לא דבר נכון. כשיטה ודאי לא. אני חוזר לשמונה קבצים. סדרי חיים טובים שמושרשים יפה בהליכותיו בסדרי האמונה, מתאימים הם כולם דווקא אל העליוניות שבמטרה של אהבת הכלל. אבל לא קלו הדבר להכיר את כל התווים המדויקים בתוך ההתרוממות הרוחנית הכללית. איזה משפט. איך אני יודע לזהות את הדיוק הפרטני בתוך כל המהלך הכללי שבו אני נמצא? זה קשה מאוד למצוא את התווים המדויקים, את התווים המדויקים בתוך ההתרוממות הרוחנית הכללית. אבל כמה שקשה היא עבודה זו בהתחלתה, כמה שבשלב הראשון זה קשה לתפוס את התפיסה הזאת ולנסות לחיות ככה, שההתעניינות וההתרוממות בחיים הרוחניים לא סותרת כאילו זה את הסדרים הטבעיים, דרך אגב הרבה פעמים אנשים מאזנות אותנו ומחזירות אותנו למציאות, מה שאני אתאר, כן? כמה שזה קשה בהתחלה להבין את זה, לחיות את זה, וכו', זה מוכרח, אין ברירה. לא צריך להגיע לאותם שטירות לכי. אבל כמה שקשה היא עבודה זו בהתחלתה, מוכרחת היא. כי אם יהיה האדם מאבד את הרשמים המעשיים כפי דייקנותם, בצורה מדויקת, מתשתשו בזה או מתשתשו בזה את הסגנון היותר חזק שבחיי המעשה, שהתוצאה של זה, זה שחיי הרוח התמוטטו. שהוא הבסיס לחיי הרוח היותר רוממי. ומפני שפוגם הוא בעבריינות מעשית, תראו איזה ביטוי, ביטוי קשה. עבריינות מעשית, סך הכל מעשה. לא שמר על סדרים טבעיים. זה הכל. לא, זה עבריינות. וזה עבריינות מעשית שפוגמת את האידיאלים הכי גדולים. ומפני שפוגם הוא בעבריינות מעשית את האידיאלים הניסיים, שהם המגמות האחרונות של מעשה התורה והמצווה, מגמות האחרונות, כלומר, הכולל של הכל, הגילוי של הכל, הגשמה של הכל, אף על פי שהוא איננו מרגיש בייחוסן של המחשבות העדינות ברוממות אוזן עם המעשים הללו, למרות שהוא לא תמיד רואה את הקשר בין הדברים, לכאורה נראה לו שבית המדרש הוא פורח, ארוחת בוקר זה מברירה, פרנסה זה טוב, הכרח, מה נעשה? הוא לא רואה את הקשר. מכל מקום, כך היא המידה, שימו לב, שהנשמה נפגמת, האידיאלים מתרחקים בהווייתם המציאותית מההכרה הנפשית הפנימית, כלומר ממהות החיים של הנפש, שהיא כבר שברה את הבסיס המעשי שלהם, ובזה כבר מתקצצות הכנפיים. אתה שובר את הבסיס המעשי, אתה שובר את הכנפיים הרוחניים. לא פחות מזה. אני אומר את זה במילים פשוטות. המצב הכלכלי בבית לא מסודר, ועוד פעם, כולנו צריכים איזושהי מסגרת, וכולנו חוגים מזה, כל אחד בפרופוציות שלו. בסדר, לא מדברים עכשיו על דברים נורמליים. אני מדבר על מצב לא נורמלי. כשאתה אומר זה לא מספיק חשוב, לא נורא, הכל יסתדר, השם יעזור מאת השם, ההורים יעזרו, לא משנה, וכו'. זה טעות. כשיש שבירה של הבסיס המעשי של החיים, מה נאמר על הקשר הנפשי בין איש לאשתו? לפעמים אדם, חס ושלום, לא פנוי לדבר עם אשתו. כי הוא עושה בדברים כלליים, החבות המחכה. אני לא רוצה כאן להתיר את האסור, אבל באופן כללי, הרבה פעמים בשנה הראשונה, לא פוסקים פה עכשיו הלכות, רק הכיוון. הרבה פעמים בשנה הראשונה יש מצבים מסוימים בין איש לאשתו, שבמצב הזה הוא לא רוצה להגיד אסור לו לבוא לבית המדרש, אבל אסור לו לבוא לבית המדרש. הוא לא יכול לעזוב את הבית מפורק והוא בא לבית המדרש. הוא לא יכול לעשות את זה. וכולנו טועים בזה. וכולנו חוטאים בזה. ומתי אנחנו מתעוררים? שחוטפים את הבומבה. אני רואה שאתה שם מהחבובות, שני הזקנים שם בסוף. פרץ, בוא אלינו, בוא תפרוץ אצלנו קרוב. אז כשיש שברון, שבר של הבסיס המעשי, בזה כבר מתקצצות הכנפיים. נו, באיזה מצב רוח אדם כזה יכול לבוא לבית המדרש? שיש לו דאגות פיזיות, נפשיות, משפחתיות, כלכליות. סליחה שאני נוגע בסוגיה רגישה מאוד, תסלחו לי. נקווה שהמצב הנורמלי, כל זוג רגיל, נורמלי, רוצה בעזרת השם, משפחה, ילדים. ולפעמים יהיה זוגות כאלה שהדברים האלה לא באים אליהם בקלות. מסובך. מעוקבים. איזה תשומת לב, איזה יחס. לפעמים באים כאן אנשים, אומרים, תשמע, יש לנו היום טיפול כזה וכזה, בבית חולים כזה וכזה. ללכת עם אשתי לרופא או לא. טוב, אז כמובן, כל מקרה לגופו, ותלוי גם הרצף והסדר וכו', אבל קודם כל, עצם זה שיש שאלה, זה כבר דבר גדול. זה לא פשוט שלא הולכים. ואת יכול שהשאלה היא כבר דבר קטן, כי זה היה צריך להיות פשוט שכן הולכים. נו, רגע, מה, זה הילד של אשתך או הילד של שניכם? של מי התינוק הזה פה? כלומר, התינוק שלא בא לעולם, שאמור להיוולד בסוף השם, שאמור להיות בכלל פה. מה, זה עניין של אשתך? היא צריכה להיכנס ללחץ הנפשי הזה אצל הרופא, שיגיד לה, תשמעי, ככה וככה וככה וככה. זה קטנות מוחין הדבר הזה.
השאלה לא בריאה בכלל.
עצם השאלה, מצד שני, לא אמרנו שלכל בדיקת אולטרסאונד אישה צריכה לקחת איתה את בעלה.
טוב, זה אמינות, זה הגבולות.
אבל מצד שני, יש כאן אחד, יש כאן ביחד. נקודה יסודית. אז כשהבסיס נשבר, בין ברמה הכלכלית, בין ברמה הנפשית וכו', לא משנה, בכל הצדדים אנחנו מבינים כבר את העיקרון, בזה כבר מתקצצות הכנפיים, והמעוף הנשמתי לגודל וסיגוב עליון מתחלש. הוא בתוכיותו. תראו איזה משפט. יכול להיות שיהגה. האדם בא לבית המדרש. הוא עכשיו הוגה, שיחשוב, יצייר וידמה, שהוא עדיין שט בעולמות הציליים, שהוא שואף לאידיאלים רמים. הוא חי באיזה פנטזיה רוחנית כזאת. אבל הכוח הפנימי מסולק הוא ומטומטם על ידי הטמטום המעשי. החידלון המעשי יצר כאן קציצת כנפיים. ברמה המעשית הוא עדיין כביכול שט, מצייר, הוגה, מתרומם, זה בכאילו. מבפנים זה חלול. מבחוץ, כלפי חוץ זה ככה נראה, מבפנים זה לא ככה. טוב, הרב חוזר אחר כך לעניינים של שכר ועונש. טוב, בכל אופן הבנו את העיקר. שמצד האמת, נחזור למקור אחד, החיים תואמים. אני חוזר שוב, כי ביות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי, ואף באותן העניינים שנראה כאילו התביעות הטבעיות הן כמעיקות להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה, הן באמת אינן כי משלימות וממלות אותה. על כן, כל עושר החיים, כל עונג וצהלת לב, ברמה הטבעית אנחנו נראה עכשיו, הוא מובטח לישראל, יחד עם תקבורת כוחם בקדושה ותורת אמת. ניתן דוגמה. והדוגמה הזאת היא דוגמה מצוינת, וזה מה שכאן הגמרא מתקשת, הגמרא מתכוונת, במיטה מוצעת. ניתן שתי דוגמאות. אומר הרב, על כן, אם שתלמיד חכם, אף על פי, שתלמיד חכם ששקידת התורה ונדידת שינה מאהבתה עזה, היא מסוס דרכו בחיים. אדם לומד תורה, שוחד בתורה, שייך לערכים מוכנים. אם היית שואל אותו, תגיד, היית רוצה לא לישון? הוא היה אומר, הייתי מעדיף לא לישון. חבל על הזמן. חמישית מהחיים, למות? לא כדאי. חבל על הזמן. הייתי מעדיף לא לישון. טוב, אין ברירה מה נעשה, בלי שינה אפשר להתמוטט. אז מה הוא עושה? נפשית, מנטלית וגם מעשית. הוא נזרק. הוא אומר, זה לא חשוב. זה כמו אותו חייל שעשה את המדס או את המסע בהצטיינות ונכנס למיטה, או יותר נכון לא נכנס, אלא נשפח אל המיטה עם הבגדים, עם הלכלוך, לפעמים עם האפות והכסדה והנעליים, והוא חושב שהוא חייל מצטיין כי הוא עם הכסדה והנעליים במיטה, הוא מורעל על הצבא עד כדי כך. מה אנחנו יודעים? כל מי שהחייל יודע את זה, שהחיילים האמיתיים המצטיינים באמת, אחרי מסע הם הולכים להתקלח, הם הביאו קרית ופוך מהבית, אני הייתי מסייעת, יודע מה זה. הם לא ישנים בסקש, הם מביאים את הפוך ואת הקרית. אז הם ישנים שעתיים, אבל הם ישנים כמו בני אדם. הם ישנים. אז תלמיד חכם בישיבה. כי יכול לומר לעצמו, שינה? לא חשוב. לא נכון, זה טעות. על כן, אם, כלומר, אף על פי שתלמיד חכם ששקידת התורה ונדידת השינה, נדידת שינה מאהבתה, עזה היא מסוס דרכו בחיים. הוא לא רוצה בכלל לישון. הוא רוצה ללמוד כל הזמן. להתפתח מבחינה לימודית ורוחנית. מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, מיטה מוצעת. הוא לא נזרק על המזרון. לא אמרנו שצריך עכשיו לסדר את השמיכה, לקפל את השמיכה רבע שעה. אבל אמרנו שזה יהיה מסודר. ידוע מה שבעלי המוסר אמרו שכשההורים היו באים לבקר את הבן בישיבה, לא היו הולכים לבית המדרש, היו עולים לחדר. נעלי הבית מסודרות זו ליד זו, יש סדר בלב, יש סדר בנפש, יש סדר במוח, יש סדר בעולמות. נעלי הבית, אחת על הארון, אחת לך תמצא אותה על החלון, בלגן. בלגן בבית המדרש. ברוך, לא אמרנו שצריך לסדר את הנעליים 10 דקות בבוקר. אבל סדר, סדר, סדר טבעי. וכל זה כמובן רמז לכל הסדרים הטבעיים. לכן התלמיד החכם האמיתי, מכל מקום במצב המנוחה המסודרת, הוא מוצא גם כן חפץ למעט שנות שלו, במיטה מוצעת, סדורה ומתוקנת. וזה מה שירמיהו הנביא אומר, בגלות נשיתי טובה. נשיתי טובה, שכחתי טובה, איזה טובה? חיים מסודרים, חיים טבעיים מסודרים. זה בגלות לא יכול להיות. בארץ ישראל, גאולה, ודאי שכן. כמובן אנחנו בתהליך, אנחנו באמצע התהליך. והדוגמה השנייה, אישה מקושטת יותר מתחכם. והנה אותו עסוק תמיד בעומקי חוכמה מופשטים. הוא עסוק בסוגיות רוחניות. חלוך, לא, לכאורה, הוא אומר, מה אכפת לי, איך אשתי נראית, מה היא לובשת, מה זה? פעם הייתי בחברת תלמיד חכם אחד. ואשתו קנתה, אני חושב, עגילים חדשות זה היה. היא בדיוק באה לבקר אותו, ואני שם הייתי בגזרה. התגובה הראשונה שלו הייתה, איזה עגילים יפות אשתי. אמרתי, וואי וואי, רק בשביל זה היה שווה להיות פה עכשיו. איזה תשומת לב, איזה רגישות. על המכה הראשונה, היא לא הולכת על ידו כמו תרנגול חצי שעה, ורק אחרי חצי שעה הוא בכלל שם לב. במקרה הטוב דרך אגב. ואם יותר עסוק תמיד בו מכה חוכמה מופשטים, לא ימיתו כל אלה מליבו את הרגשות החיים המותמים לרגש האדם השלם ברוחו גופו ונפשו, וקורת רוח אשר ימצא בחברתו, האישה אשר יפיל לו השם לחבל, לחלק, לנחלה, תרחיב דעתו, ביותה מקושטת, הדורה בלבושה. כמובן לא להשתעבד, לא להגזים, לא להיסחף, אבל מקושטת. לצערנו הרב מה קורה היום הרבה פעמים. אני אומר את זה עוד פעם, לא ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, שההשלכה לזה, שזה זה ברמה הפיזית. אישה מתקשטת החוצה, ובבית, סליחה שאני אומר, חס ושלום, כן? אחרת לגמרי. למה? מאיפה זה בא? איך יכול להיות שאישה מתקשטת כלפי חוץ, ולא מתקשטת כלפי פנים? לא אמרנו שאסור ללכת עם חלוק בבית. לא אמרנו שאסור לנו ללכת עם טרניק בבית. בסדר. אבל האווירה. איך יכול להיות שלפעמים אישה מתקשטת כל כך כלפי חוץ, וכלפי פני, זלזול כזה, חוסר תשומת לב, בטח אם בעלי לא שם לב, אז איך אני אשים לב? אישה לא מקושטת, זה בעלה לא מקושט, הוא לא שם לב לזה בכלל, לא מעניין אותו. אבל את האישה זה כן מעניין, אבל אם הוא לא מתעניין בה, אז בכלל לא מעניין אותה. אז בשביל מה להתקשט? אז היא מוצאה לעצמה איזה מין בריחה, מתקשטת בחוץ. נורא, זה מצב נורא. עוד פעם, כל זה לא ברמות המעשיות, למרות שזה מופיע גם ברמות המעשיות, זה תפיסת עולם, זה כיוון חשיבה. ולכן, ולא יקשטש כוח השקידה, לא יתשטש כוח השקידה, גם את ההרגשה היותר רחוקה, כביכול, לפי הנראה מעולם הדעות המופשטות והעיוניות. אומר הרב, כל אלה הם יכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון. עכשיו ישראל חיים חיים נורמליים, אז יש התאמה בין הדרישות הרוחניות לבין הופעת החיים הטבעית. זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. כך אמור להיות, זה הסדר. אלא מה? בגלות אי אפשר לגלות את הערך המשותף, את ההתאמה בין הכוחות. כל אלה יכולים, הם היכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון. אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית, אי אפשר כמעט שתימצא נפש שלמה ובריאה בתכלית. כי גלות זה מחלה, זה בית כברות. אין חיים רוחניים בתוך החיים הטבעיים. ולכן יש לזה השלכה גם בחיי הפרט וחיי המשפחה. על כן בגלות מה ששמר עלינו, על כן הנטייה אל הקצוות היא תולדה מוכרחת. שימו לב, משפט חשוב. והמסור באמת לשקידה גדולה, אי אפשר לו כלל שישים גם כן לב לסדרים בחייו הגופניים. בגלות, הרבה פעמים אנחנו קוראים בספרים, שראינו תלמידי חכמים עצומים, שקדנים גדולים וכו', שזלזלו בכל חיי הטבע שלהם וכו' וכו'. נכון. א', למדרגות יוצא דופן של אנשים יוצא דופן. ב', ביחס להמון, זאת הופעת חיים שהתאימה לגלות. הנה חינמי, עד רבה. בגלות, כל מי שרצה לגלות את הקדושה, גם בחיים הטבעיים שלו, אז הרבה פעמים זה הביא אותו לבלבול והתבוללות, כפי שההיסטוריה הוכיחה. לכן בגלות הנטייה לקצוות היא מוכרחת, אין ברירה. והמסור באמת לשקידה גדולה אי אפשר לו כלל שישים גם כן לב לסדרים בחייו הגופניים. וכמו כן, הלך נפשו בענייני הרגשה הרחוקים מעולם העיון, מוכרחים הם שילכו מלבבו וימאסו. ואם אותו אדם ירצה להעמיד את כל הפרטים התפלים הללו בסדרי חייו והלך נפשו, יקנה אותם במחיר מרובה מהשלמתו הרוחנית. הוא ישלם את זה מחירים קשים. כי זהו טבע הנפש הנחלשת מצרת הגלות הכללית. זה בחוץ לארץ. נכון שאנחנו עדיין לא בגאולה שלמה, אנחנו בתהליך של גאולה, אבל השתנה משהו עקרוני. משהו עקרוני השתנה פה. שהחיים השלמים הם חיים של הופעה בשני התחומים, בשני הצדדים. על פי זה מסביר הרב, נתקדם לשלם הבא, על פי זה מסביר הרב למה ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. ולמה לא ארץ חיטה ושעורה? מה היה רעים זה ארץ חיטה ושעורה? מה ההבדל בין חיטה ושעורה לדבש וחלב? חיטה ושעורה זה הכרחי. דבש וחלב זה מותרות. ארץ ישראל, התכונה שלה, כשהקדוש ברוך הוא ברך את אבותינו, שיזכו לארץ זבת חלב ודבש, הוא לא ברך את הארץ שיהיה בשפע כלכלי בלבד. ברך את העם, אומר הרב, שיוכל לחיות חיים רוחניים בתוך השפע הכלכלי הזה, ולא רק שהשפע הכלכלי לא יפריע, אלא ירחיב את הדעת. יגדיל את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התורה. כמובן, אסור לשכוח, ונגיע לזה עוד מעט. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. נכון, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. הם מרחיבים את דעתו, אבל הם לא דעתו. היום אנחנו חיים בעולם שבו הרחבת הדעת נהפכה לדעת. מה שמרחיב, סליחה ידידיה, מה שמרחיב את החיים, הוא נהפך למהות החיים. זאת טעות חמורה. לכן יש גרסה שלושה דברים מרחיבים, שלושה דברים מחריבים. פירוש אחד, פתרון אחד לספק, מחריבים בגלות, מחריבים בארץ ישראל. פתרון שני, מחריבים עם התפיסה שלך, איש איזה מרכז. מרחיבים עם התפיסה שלך, זה הרחבה. אז זה מרחיב, כן ידידיה, מה את פלט? זה מה שניסיתי לומר, חזק וברוך. מחריבים. הם דורשים ביחד.
רק אמר.
אבא, ברוך השם, כולו לב. כולו לב. כלב, כולו לב. ברוך השם. לכן, ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, בואו אולי רק נקרא כדי לסיים את החלק הזה. יחס, מקור שתיים, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. כי לעם שפל בתכונתו ואישיותו אין צריך הרחבת החיים. ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה. שתתנאו לנום בחק עצלות, כי אין לו אישיות גבוהה במובן הנכון של המילה. ולכן הרחבת החיים היא תעשה אותו עצלן. אדם חסר אחריות, זכה באיזה מין הגרלה כלכלית כזאת. אז היות ואין לו אחריות עצמית ללכת לעבוד, להיות חלק מפיתוח העולם, אז הוא יהיה עצלן. או שתתנאו לנו בחק עצלות באשר אינו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רע, או התמכרות והשתעבדות. אבל עם נעלה וגוי קדוש ראוי שיחי חיים של הרחבת הדעת, לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם, חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש ומרומם גוי. לכן אני מסכם את החלק הזה. הרצון שלנו כמשפחה, לחיות חיים רחבים, מרווחים, גם כלכלית, הוא רצון אמיתי. הוא רצון נכון. זה בסדר גמור, כך אמור להיות. ודאי בארץ ישראל, ודאי בתהליך גאולה, ודאי כתלמיד חכם, שהופעת החיים שלו היא מיטה מוצעת ואישה מקושטת. לא צריך להיבהל מזה. כמובן, תכף נראה, כשהמגמות נכונות, המטרות נכונות, הפרופורציות כמובן נכונות. אני רוצה רק להגן את זה בעוד נקודה אחת, דיברנו על זה דווקא בהזדמנות אחרת, לא מזמן. תסתכלו אם אפשר אגב במקור שלוש. קטע קטן מאוד בין היה שבת ב' חשוב ביותר. שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם. שבהן הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, ובהיעדרן מקל וחומר באופכן ימצא את עומק הצער. הכל לפי גודל המידה של ההיעדר ושל ההיפוך. כלומר, יש באדם הרבה נטיות. יש לאדם הרבה רצונות. יש שני רצונות מרכזיים שהם הרצונות שאם הם יצאו אל הפועל, אם הם יתמלאו, הוא יהיה מאושר. אם חס ושלום להפך, שיא התסכול, שיא הייאוש, שיא הדקעות, שיא הצער. מה הם שתי התכונות האלה? שתי התכונות רצוניות ישנן בנפש האדם, שבהן הוא מוצא קורת רוחים ימולאו, ובהיעדרן וכבחומר באופכן נמצא את עומק הצער. התכונה הראשונה זה מה שדיברנו עד עכשיו. התכונה השנייה זה השלב הבא. המידה האחת היא ההרחבה. האדם רוצה להתרחב. במה? בהכל. הוא רוצה להתרחב בקנייניו, ברכושו, בממונו, בחוכמתו, במידותיו, בנשמתו, בידיעותיו, בהכל. זה מצב נורמלי. אדם כמו עץ, רוצה להתרחב, רוצה להתפשט, רוצה להסתעף. איכותית וכמותית, כרגע נדבר בעיקר כמותית. המידה האחת היא הרחבה. חפץ האדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מהוויה, לשאול, לבקש גבוה וגבוה מעל גבוה. להתרחב ולא מצרים בדרישותיו ובציוריו. כשתינתן לו החופשה של הרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה. הוא מרוצה כי הוא רציני, כי רצונו יצא אל הפועל. הרי הוא מרוצה, גדול בעיניו, ניסה ומאושר בתוכיותו. ולהפך חס ושלום, כשתדריכה הוא ההגבלה, כשהוא חי חיים מוגבלים, וכמו שדיברנו מקודם, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הטבעית, החומרית, כשתדריכה הוא ההגבלה, לוחצת אותו במצרים, ימצא את עצמו, אסור וקלו, נתקה ושכוח, אין הלך לנפשו ולא מרחב ללבבו, הוריו נחשקים, שביביו דואחים, וכולו נמוג ומדוכדך. לכן התכונה הראשונה, שהיא תכונת בסיס, אם אפשר לומר, תכונת מוקד באישיותו של אדם, ודאי באישיותה של משפחה, ודאי באישיותו של עם, ודאי עם ישראל בתהליך גאולה בארץ ישראל, זה הרצון להתרחב. אנחנו עכשיו מדברים על התרחבות מעשית. יגיד אדם, תשמע, איזהו גיבור הכובש תצרו, איזהו עשיר השמח בחלקו, נכון? ודאי שהעשיר הוא שמח בחלקו. אנחנו לא צריכים שיעור בשביל להבין את זה. זה ברור. החיים מלמדים אותנו את זה. אבל כל אחד מאיתנו רוצה שהחלקים שלו יהיו חלקים יותר מפותחים, לאו דווקא כמותית, בעיקר אולי הרבה פעמים איכותית. אבל גם כמותית, אנחנו לא מזלזלים בזה. אדם רוצה להתרחב. אז אולי אנחנו בישיבה רוצים להתרחב בתורה, ונשותינו רוצות להתרחב בצדדים אחרים, בסדר גמור, שהם לא סותרים תורה דרך אדם. זה סוג של הופעת חיים. זה מידה נפשית בסיסית. אומר הרב, וכאן אנחנו נכנסים לחלק השני. אבל ככל שהחיים יותר מתרחבים, כך אנחנו נמצאים במצב יותר מסובך ויותר מסוכן. כי אנחנו עכשיו צריכים ליצור את הפרופורציות, את היחס, את החשבון הנכון בין הרוחב הזה, בין החיים המרווחים האלה. לכן המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. אדם שחי חיים צרים ולא חיים רחבים, זה אדם שחי צרות של עניים. אדם שחי חיים רחבים אבל לא מתואמים, כלומר אין פרופורציות, יש לו צרות של עשירים. לכן האם תכונת ההרחבה היא נכונה? ודאי שהיא נכונה. זה טבע האדם, זה טבע ישראל, זה טבע תהליך גאולה. זה הטבע. אבל מצד שני, התאמה, שיש פרופורציות, שיש איזונים, שיש עיקר תפל, שאם אני יודע למשל שמבחינה כלכלית בשלב מסוים בחיים, ברמה מסוימת, אני אולי מנוע מי לקנות א', ב', ג', אבל האהבה, הגודל הכמותי הקטן שכן יש פה, אם הוא מלא בנפח נפשי, מוסרי, ערכי, הוא הרבה יותר חשוב מאשר ההתפשטות הכמותית. איך אמר שלמה המלך? טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. לפעמים יש בית מלא זבחים. אבל ריב, מריבה, התנגשויות. בפת חרבה, שלווה. לא אמר שצריך לחיות בפת חרבה, רק אמרנו שזה עדיף. זה עדיף מזה. אז המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. כשהמבוקשים וההרגשים, כשהעניינים הסביביים והמקושרים עמו מתאימים הם לערכי חייו הפנימיים, כשהערכים הפנימיים הם אלה שמשפיעים ויוצרים את היחס הנכון אל כל הצדדים החיצוניים, הרי הוא חש נעימות ועדנים בקרבו. המתק בתאימות, אולי זה החושים הפיזיים, הנרב בהקשבה, אולי שכל, השיעוד והשעשועים, אולי נפש, הכל בא מתוך אותה התכונה המתאימה, את הנרגש והמרגיש. לכן שתי התכונות הרצוניות הבסיסיות, הרחבה והתאמה. זה האידיאל שלנו. חיים מרווחים, רחבים, וחיים תואמים. כשהתאום הוא נוצר על ידי היחס האמיתי, בין לחוץ וניכר לטפה, וכו'. להפך, כאשר הנפגשים אינם תוכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, אז באים המחובים המקדיחים. המרירות המתוארה בכל פרטי בלעותיה, שאתה חי חיים כביכול רחבים, חיים מרווחים, יש לך הכל ואין לך כלום. כי אין תאום. אין יחס. בכל מיני גיהינום שולטים להאדיב ולהכיב נפש, בשר ורוח. אני רוצה רגע להעיר הערה מאוד מעשית. אחת הבעיות אולי, שלפעמים אנשים צעירים לא מבינים, אני מדבר פשוט, לא מחוכמה, אלא פשוט מניסיון. זה קצת ניסיון. זה שהרבה פעמים כשאני אומר, אני רוצה להיות אברך. אני אומרת, אני רוצה להיות אשתו של אברך. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים מה המשפט הזה אומר, מה נפקמינות המעשיות שלו. מה התוצאה של משפט כזה? התוצאה של תפיסה כזאת, של משפט כזה, של חיים כאלה, היא שאנחנו יוצרים התאמה נכונה בין הכוחות. אז אם עד היום התרגלתי אולי לקנות 12 חולצות בחצי שעה, מחר אני אקנה 8 חולצות בשעה. זה שונה. כי יש כאן פרופורציות אחרות. יש כאן סדר חיים אחר. זה לא שאנחנו עכשיו מבטלים את הסדר הקודם. רק אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו מתאימים, יוצרים התאמה יותר מדויקת למצב העכשווי. לכן בטח אתם תשמעו את זה כל הערב הזה. להיות אברך ואברכית זה דורש מסירות נפש על התורה. וצריך לדפוק על השולחן. מסירות נפש על התורה. כן, מסירות נפש. מסירות נפש מבחינת המשפחה, מבחינת הזמן, מבחינת המצב הכלכלי, עם הרבה צדדים. זה דורש מסירות נפש, אין פה חוכמות בכלל, שלא תהיה אשליות. שלא תהיה אשליות. אבל המשפחה החליטה על מסירות הנפש הזאת. זה לא אני החלטתי למסור, ואשתי נמצאת בנפש. או להפך, אני בנפש והיא תמצא אותה. זה המשפחה החליטה למסור את הנפש. אז המשפחה עכשיו מתארגנת ככה. אז הבית עכשיו נבנה ככה. אז הביחד נבנה ככה. אז למה הבעל של חברה שלי בא הביתה ב-5, והבעל שלי בא הביתה ב-6.5-7? מסירות נפש. למה הבעל, למה אשתי, למה חברה שיכולה להרשות לעצמה לקנות א' ב' ג' ואני לא? תשובה, מסירות נפש. כמובן, כל המשפטים העקומים שאמרתי עכשיו אסור שיהיו בכלל. אסור חד ושם להסתכל החוצה. למה היא ואני לא? כל זוג והזוגיות שלו, והחשיבות שלו, והמטרות שלו, והשליחות האלוקית שכבר חייתי עליו. לכן כל הקמימות הזאת היא לא מצויה. היא לא נכונה. לצערנו הרב היא מצויה. לכן כל משפחה צריכה להתארגן על עצמה. מה המסירות נפש שלנו? אם כרגע מסירות נפש זה להיות אברך, ואחת מסירות הנפש, זה קצת מצחיק מה שאני רוצה להגיד, אחת מסירות הנפש זה לגור בקריית משה. זה סוג של מסירות נפש. לפחות ברמה הכלכלית, בואו נודה. שכר דירה, $500 לחדר ושמיני. זה מסירות נפש. אם הייתי גר ביישוב, גם הייתי אידיאליסט, גם הייתי מגלה את האידיאל הזה, גם בקרוון יש 3 חדרים, בבית הקבע 3-4 חדרים. מצוין. אז זה סוג של מסירות נפש. מצד שני לא יכול להיות שאנחנו נחיה בבית, נדבר ברמה הכי מעשית עכשיו, נחיה בבית שבו אנחנו מרגישים לא נוח, בו אנחנו מרגישים לא טוב. לא נעים לנו, קר לנו, צפוף לנו, לחוץ לנו, אלא, מכל מיני צדדים. אדם צריך לחיות בבית שהוא מרגיש בו נוח, הוא מרגיש בו טוב, הוא מרגיש בו נעים. למה אנחנו נחיה בווילה? אבל לפחות שאתה מרגיש בו טוב. ואת הטוב הזה עושה גם הסדר הטבעי. זה לא תלוי הרבה פעמים בגודל החיצוני, זה תלוי ביחס שלנו. לפעמים אפשר להפוך חורבה לגן עדן. אני מדבר עכשיו רק ברמה הטבעית המעשית, לא ברמה הנפשית, היחס, כל זה נכון. אני מדבר עכשיו ברמה המעשית. אפשר להפוך דירה קטנה לגן עדן עלי אדמות. כמובן שהכל מתחיל מהיחס הנפשי. אבל גם בצד המעשי, גם בצד הטבעי. לכן אנחנו רוצים מצד אחד הרחבה, מצד שני אנחנו רוצים התאמה. לכן הכמיהה הזאת שהחיים שלנו, חיי התורה שלנו, יהיו חיים מסודרים כלכלית, היא כמיהה נכונה. יהיו חיים אפילו שנוכל להתרווח קצת כלכלית, היא תחושה, היא תכונה נכונה. זה רצון נכון. לא להיות באשליה ולהגיד, אני מוסר את הנפש שלי על התורה, אז אם ככה, הנורמלי שבי זה לא חשוב. הכסף, הממון, הרכוש, הקניינים, אשתי תפסיק להיות חומרנית, יותר מדי קונה, יותר מדי מסתובבת. לא. את השני גם פה עושה גבולות, בואו נודה, כן. הם לא מקשיבים. צריך גבולות. צריך גבולות בלי קשר למצב הכלכלי. מצד האמת, מצד האידאה, צריך גבולות. לכן העיקרון הזה, שאם אני לומד תורה, אז הפרנסה, הכלכלה לא חשובה, זה טעות. אם אנחנו מזלזלים בערך המעשי, אז הרעיונות הרוחניים שלנו יהיו מדולדלים. זו האידאה. עכשיו בואו נהיה יותר מדויקים, ננסה למצוא קצת את ההתאמה. נפלא מאוד. יש לפנינו ב-4 ו-5, ובזה כנראה נסיים. יש כאן מקור 4-5. שתי פסקאות בעיניה, אחת אחרי השנייה. הגמרא, אם אפשר לומר, מתארת שני מצבים, או מספרת שני סיפורים, נגיד ככה. סיפור ראשון, הממר ומרזוטרה ורבשי, קריחו ריפתה בעד העדד. שלושת האמוראים הגדולים האלה, הממר ומרזוטרה ורבשי, ישבו ביחד ואכלו סעודה. טוב, הייתי לקמיו, תמרי ורימוני, הביאו לפניהם תמרים ורימונים. כנראה שבסעודה היו עוד כמה דברים, כנראה התמרים והרימונים זה המנה האחרונה או משהו כזה. שקל מרזוטרה, פתק לקמי דרב אשי, דיסטנה, זה המשך הסוגיה. לקח מרזוטרה, חתיכת בשר, זה גולש כזה כנראה, וזרק אותו לכיוון של רב אשי. טוב, כך, ארוחת צהריים, כך, גולש, פולקה, זרק לו פולקה. בקיצור, התחיל שם דיון בין החכמים. האם מזרקים את האוכלים או לא מזרקים את האוכלים? האם זורקים אוכל או לא זורקים אוכל? אמר לי, אז שאל אותו רב אשי, מה אתה זורק אוכל? הרי כתוב שאסור לזרוק אוכל. אמר לו, לא למדת? כתוב שאסור לזרוק את הפת. לחם אסור לזרוק, אבל אוכל מותר. הביא ברית אחרת, הנה, כשם של מזרקים את הפת, כך הם מזרקים את האוכלים. מסקנת הסוגיה עונה הגמרא. אמר לי, ואתה נאף על פי שאין מזרקים את הפת, מזרקים את האוכלים. מסקנת הסוגיה לא קשה. אה במידה דממיס, אה במידה דלא ממיס. כלומר, בואו נסביר לפי רש"י, פשט קודם כל. אם האוכל הוא דבר שאם אני אזרוק אותו הוא ימאס, הדוגמה שרש"י מביא כמו תאנה. חבר יושב בקצה השני שעל השולחן, אני סורק לו תאנה. נו, אם לא יתפוס, זה לא יהיה כל כך נעים. או, אני יודע מה, פבוק שתייה מזכוכית, זה לא נעים. או כוס קפה, הנה כוס קפה, מקודם, זה לא נעים. אז דבר שיכול להימאס, לא זורקים. דבר שיכול, שלא יימאס, אפשר לזרוק, זרקתי, לא? סוכריה, תפוח עץ, תפוז. זה הפשט. אומר כאן הרב יסוד גדול. ההנהגה הראויה לאדם השלם במידותיו, הוא שהסיפוק ההכרחי יהיה אהוב לו, ולא תקוץ נפשו בו. אנחנו אמרנו מקודם, שאחת מהתכונות הבסיסיות שבנפשו של אדם היא הרצון לחיות חיים רחבים. נכון? הרבה פעמים הנטייה הזאת לחיות חיים רחבים יוצרת איזשהו זלזול בחיים ההכרחיים. כלומר, כל מה שהוא הכרחי, כל מה שהוא קיומי, נשתמש במילה קצת קשה, כל מה שהוא הישרדותי, הרבה פעמים אנחנו מבזים אותו, אנחנו מרגישים זלזול כלפיו. מה פתאום? הרי הנפש שלי רוצה חיים רחבים. הלחם, הפת, זה הכרחי של החיים. בלי לחם אין חיים. המזונות, למשל פה, הפירות וכולי, הבשר, זה דברים שהם לא הכרחיים. אפשר גם להסתדר בלי פירות, בלי תמרים ורימונים. אבל בלי לחם אי אפשר להסתדר, זה קיומי. אומר הרב, ההנהגה הראויה לאדם השלם במידותיו, הוא שהסיפוק ההכרחי יהיה אהוב לו, ולא תקוץ נפשו בו. כל מה שאמרנו מקודם, שאדם רוצה לחיות חיים רחבים, זאת נטייתו, וכך צריך להיות. זה לא סותר כי הוא זה, שכשהוא נפגש עם החיים ההכרחיים, הוא מכבד אותם, הוא אוהב אותם, הוא מעריך אותם. על כן לא די שלא יבזה את הפת, שהוא הנועד לחיים ההכרחיים של האדם, במה שימסהו, כי אם גם לא יזרקנו, כי אם יתנהג בו באורח מוסר וחיבה. כשחזל אומרים לכך ההלכה, שאסור לזרוק את הלחם, כשאנחנו רואים לחם כן, על הרצפה, אנחנו מיד מרימים ומניחים אותו. אמנם בשבת זה מאוד מעניין, בשבת יש מהמנהגים שנהגו, יש מהנוהגים, כן לזרוק את הלחם. מאוד מעניין. טוב, בשבת יש כמה הלכות שונות בענייני אכילה. למשל, ביום חול לא פורסים פרוסה רעפתנית גדולה. ביום, בשבת כן פורסים, עד רבה. כן, פורסים, הכול השירות המשמעות הגמרא. כל הלחם. בכל אופן, נחזור אלינו. הפת, הלחם, היא ההכרח. לכן כשחזל אמרו, אל תזרוק לחם, מה הם אמרו? אל תבייש, תבזה את ההכרחי. נכון שאתה רוצה לחיות חיים מותרים, אבל אל תזלזל בהכרחי. לפעמים יש מצבים שבהם אנחנו חיים פחות את המותרות, יותר את ההכרחי. לא לזלזל, לא להרגיש מתוסכל, לא להרגיש חסר לי משהו. ברוך השם זה הכרחי. מצד שני, אומנם המותרות, כל משהו הרחבה, אומנם המותרות, מלשון יתר, כלומר, אולי זה מיותר, אבל זה מרחיב את החיים, הרחבת הדעת, אומנם המותרות, אם שאין למעשם ולאבדם, אף על פי שאסור לימוס ולאבד אותם, כי מיעוטם יפה, ומיני מתיקה מרגילין את הלשון לדברי תורה ומחזל. זו אולי הסיבה שילד בגיל 3, כשהוא מתחיל ללמוד תורה, כלומר אותיות הקודש, עושים את הלוח עם האותיות, ושמים שם דבש, היום יש שם כל מיני ממתקים וממתקים שונים. מה זה בא לומר? לא רק כדי לגרות אותו שיגיד א', תקבל טעמי, תגיד ב', תקבל ופלה, ג', קרמבו. זה לא רק איזה אמצעי גירוי, אלא זה בא להגיד לו שבפעם הראשונה שאתה לומד תורה, אתה צריך לדעת מה זה תורה. תורה כוללת את הקרמו ואת הוואפלה ואת כל מה שאמרנו. זה כולל את זה. דרך אגב, לעניות דעתי, תכף מנצח שני, לכן זורקים סוכריות בבר מצווה. זורקים סוכריות על הבר מצווה, כדי להגיד לו, אתה עכשיו נכנסת למצוות, תכלול בקרבך גם את הטופי. גם את זה. טוב, יש חולקים, טופי, סוכריה קשה, שקדים, זה כבר, עם האצבע. אבל העיקרון הוא, העיקרון הוא שהוא צריך להכליל בקרבו, הוא נכנס עכשיו לעול מצוות, הוא נכנס לחיים יותר רחבים, יותר מתוקים, שכוללים גם את זה. אבל מצד שני, כמו שאמרנו עכשיו, תכף נראה, זורקים את הטופי. צריך לזרוק את זה. כלומר, אמנם המותרות, אם אף על פי שאין למעשם ולעבדם, כי מיעוטם יפה, ומיני מתיקה מרגילים את הלשון לדברי תורה, והרחבת דעת האדם על ידי פינוק חושיו, פינוקים, במה שמיישב דעתו בדברים ערבים ונעימים במידה ובמשקל טובה היא מאוד. על כן, אין ראו למעשם. לכן אף אחד לא אמר שמותר לזרוק את האוכלים, או הייתי אומר ככה, אף אחד לא אמר שצריך לכתחילה לזרוק את האוכלים, זה מילה יותר נכונה. לזרוק את הפת, את הלחם, אסור בשום מקרה. זה הכבוד אל ההכרח. לזרוק את המותרות, לא אמרנו לכתחילה תזרוק. אבל אמרנו, ישנם מצבים שבהם אתה צריך לזרוק. מידי דממיס, מידי דלא ממיס. כלומר, אומר הרב, אמנם ראוי להשקיף, וכאן נקודה מאוד חשובה, כי הנטייה אחרי המותרות, מבלי זהירות, אם אנחנו מתוך אידיאל גדול של הרחבת הדעת, של תורה שלמה, של חיים שקטים ושלמים, מכל מה שדיברנו, ארץ זבת חלב ודבש, ההרחבה וההתאמה, אם אנחנו מתוך כל הגודל הזה, מרחיבים את החיים, אנחנו צריכים לשים לב מאוד מאוד, שלא יום אחד נמצא את עצמנו, שפתאום המותרות של החיים, ההיקף של החיים, המרחביות הכמותית של החיים, היא פתאום נהפכת למרכז החיים, היא פתאום נהפכת לעיקר החיים. פתאום מה שהיה פעם אצלנו מותרות, בגלל שלא ידענו לכבד את ההכרח, ואנחנו מכבדים את המותרות, המותרות עצמם הפכו להכרח. ואז אדם מוצא את עצמו שהוא לא יכול לחיות בלי אותם המותרות, הם נפכו לו להכרח, והם בעצם מותרות. אמנם ראוי להשקיף כי הנטייה אחרי המותרות מבלי זהירות, תעשה אותם למוכרחות. ממותרות זה יהפך למוכרחות. מדברים שהם היו היקף החיים, הם נפכו עכשיו למרכז החיים. ויעשה האדם להם עבד מחודן, עבד שפל שלא יכול לצאת משם, עד שיביאו המצב לעזיבת השלמתו האמיתית, כמו שקרה לרוב בני האדם. השתעבדות, התמכרות מוחלטת. על כן ראוי להורות כי זורקים את האוכלים שהם חוץ מפת. משהו מאוס, שהוא מעבר להכרח, מעבר למותרות בגבולות הגזרה הנכונים, את זה זורקים. משהו הכרח, פת, לא זורקים. משהו מותרות בגבולות הנכונים, גם את זה לא זורקים. אבל יש מצבים שבהם צריך לזרוק. כשאדם למשל מזהה שהמותרות הפכו אצלו להכרח, הוא צריך עכשיו ללכת לקצה השני, לזרוק את המותרות. כי לפעמים ראוי לעוזבם ולהשקיף עליהם בשעת נפש, לעומת המתמכר למנה מהם. תמיד הקצוות הם טעות, אז לא צריך להתמכר ולא צריך לזרוק בשעת נפש. צריך לדעת להכיל אותם בצורה נכונה, כמו שרב אמר מקודם, קדושה וישרות, או כמו שהוא אומר כאן, מיעוטם יפה, או כמו שהוא אומר כאן, במידה ובמשקל. אבל אם זה עכשיו עבר את הגבול, אז פה צריך ללכת לקצה השני כידוע. אבל מצד השני, מצד העיקרון, חלילה למעשם ולאבדם, כי מעשה השם כולם. ומביאים תועלת גדולה ללוקח מהם כשיעורה. אז צריך לקחת מהם כשיעור, אבל לא מעבר לשיעור. מצד שני, גם לא לקחת בכלל. עד לאן זה מגיע, וכאן אנחנו סופרים את המעגל. הגמרא אומרת, לכן לא פלא שהרב מסיים, ועת ומשפט ידע לפחם, ולו המישהו מעלי, ויחילו מחלב חיטה ומצור דבש, אז בעיקר. לא פחות מחלב חיטה, ולא פחות מצור דבש. עוד גמרא אחרונה, ופה נעצור. הגמרא אומרת, מספרת על שני מנהגים שהיו עושים לפני החתן והכלה. מאוד מעניין. גם היום אולי עושים את זה בצורה קצת אחרת, אבל העקרונות אותם עקרונות. תנו רבנן, ממשיכים יין בצינורות לפני חתן וכלה. כלומר, היו כנראה מביאים איזה מין צינורות כאלה, לא יודע איך לקרוא לזה היום. איך? זה מין צינורות כאלה, אולי זאת המילה הכי מתאימה. והיו, אפשר לומר, מזרימים יין בתוך הצינורות. טוב? וזורקים לפניהם כליות ואגוזים. וזורקים לפניהם, היום היו, כן, כן, כאן כתוב אגוזים, נגיד, ושקדים, ומתקים, כן, היום אומרים סוכריות, אומרים כאלה. אבל כל זה בימות החמה, אבל לא בימות הגשמים. טוב, אבל לא גלוסקאות. אבל עוגות, חזרנו לחיטה. אבל משהו חיטה, זה לא זורקים. הרובד הפשוט, כמו שלמדנו ברש"י כבר, גלוסקאות, זה יכול להימאס, לא זורקים. כלומר, זה יכול להינזק, להיפסד. כליות ואגוזים, זה לא ייפסד. טוב, אומר הרב, ובואו ניקח את זה לחיים, את העניין הזה. נועם השמחה, שראוי שיבקש כל איש בחייו למצוא, או כל משפחה למצוא, ראוי שתהיה, או ראוי שתהיה, ראויה שתהיה מוגבלת. כי בעבור השמחה את גבולה, תביא לידי מצב עוללות שסופה תוגה. שמחה, חוש הומור, נעימות, מתיקות, ודאי שכן. אבל לא עוללות. וההדרכה הנכונה לקניין השמחה הממוצעת, כאן אנחנו עכשיו על היין, על שמחת היין. וההדרכה הנכונה לקניין השמחה הממוצעת, שהיא אור חיי האדם, שתועילהו, אם השמחה היא נכונה, היא מדויקת, לקנות המידות הטובות, והשלמת החוכמה, אווירת השם תאורה, היא במה שימאס האדם הדברים המותרים. אבל עוד פעם, ימאס לפי הסדר שלמדנו מקודם. ימאס את מה שראוי למאוס. ימאס כשזה עובר את הגבול. ימאס כשהרוחב של החיים יכול להפך לעיקר החיים. ולכן, על כן ממשיכים יין בצינורות. כלומר, על כן, ממשיכים יין המורה על השמחה בצינורות. צינור כידוע זה דבר מוגבל. יש לזה גבול. המים זורמים בתוך הצינור, היין זורם בתוך הצינור. הצינור הוא מוגבל. על כן ממשיכים יין המורה על השמחה בצינורות שהן מוגבלות. וכן הוראת הצינור גם בפי חכמי הקבלה, המושג הזה שנקרא צינור. כן, הם אומרים צינורות החוכמה, כן? מושג, צינורות הזקה, נרידת השפע, כן? כל אנחנו עוסקים בסוגיית הצינורות, כן? מה התכונה של הצינור? הצינור, אמרו הקבלה, הוראת הצינור גם מפיר חכמי הקבלה על הגבלת העניינים בסידורה. איזשהו גבוליות, איזושהי מסגרת. הצינור הוא מקביל, זה לא התפשטות אינסופית. זה גבול, זה בתוך הצינור. מצד שני גם, וזורקים לפניהם כליות ואגוזים. מה זאת אומרת זורקים לפניהם? כמו שאמרנו מקודם שזורקים לילד בגיל בר מצווה בבית הכנסת את הטופי, כדי להגיד לו, תכניס את הטופי לתוך התורה. כשאתה נכנס לנועם עול מצוות זה כולל את הטופי. עכשיו צד שני, צריך להגיד לו, תשמע, לפעמים הטופי יכול להפוך למרכז החיים. אז אנחנו זורקים את הטופי כדי שגם אתה תדע לזרוק את הטופי. יש לפעמים שילדים שלא בבית הכנסת, שהם תופסים את הטופי וזורקים אותו אחר כך הלאה. טוב, ילד נורמלי רוצה לשמור קצת אצלו וקצת לזרוק. זה מצב נורמלי. לזרוק את הכל, זה נראה לי לא ילדותי מספיק. זה לא נורמלי. זה עיבוד הטבע. טוב, עכשיו לא דיברנו על צבעי מאכל וכדומה, רופא שיניים, אבל העיקרון אנחנו נורמלי. על כן ראוי, למה זורקים לפניהם כליות ואגוזים? אותו דבר. זריקת האוכלים תורה על ידי חשיבותם, שהם לא חשובים. על כן ראוי שהכליות והאגוזים, שהם אינם מצורכי האדם המוכרחים, כמו הגלוסקאות, כמו הפת, שיהיו בלתי נחשבים בעיני האדם הרוצה לקנות בחייו, השמחה המוגבלת השלמה. או אמנם, בריחת או קרת המותרות, זה שאני לא מייקר, נותן יוקר, חשיבות, ערך, כבוד למותרות, לא יביא להפחית את ערך החיים בכללו. כי הצרכים המוכרחים ראוי שיתפסו מקומם הראוי להם. וכמו שראינו מקודם, זה לא רק המוכרחים. זה גם מה שמעבר למוכרח, אם מבחינתי זה מוכרח. הכרחי, כל משפחה בונה בעצמה את הערך המעשי והכלכלי שלה, לפי ההכרח שלה. אין פה טבלאות בעניין הזה. על כן גלוסקאות, שהם עיקר חיי האדם המוכרחים, חיטה, ראוי להרחיק מהם כל זלזול, ולכן לא זורקים אותם. וחשיבותם והוקרתם תביא טובה וכישרון מוסרי לאדם. ולעומת זאת, את היין ממשיכים בצינורות, ואת הכליות והאגוזים זורקים, כדי להכיר לחתן והקלה את הגבול, וזה צריך לעשות בתחילת הניסויים. כדי שהכיוון של הבית יתכוונה נכון, הדברים ייבנו נכון. וההערות על הדרכת השמחה ותנאיה, שהשמחה היא רצויה אבל בגבולות, ראוי האדם להיות מתעורר בהם בהתחלת בניין חייו בחיי המשפחה. שאז יוחז דרכו בצדק ומשרים לבנות בית לתהילה ולתפארת בישראל, וזרוע דור ישר וצדיק המכלכל דבריו במשפט. אם כן, סיכום. עצם הנטייה לתורה וכלכלה, להרמוניה בין הכוחות, זה טבעי לגמרי, ככה צריך להיות. אלה שתי התכונות הרציניות שבנפשו של אדם, ודאי בארץ ישראל, ודאי בתהליך גאולה, זה מה שצריך להיות. לכן הנטייה שלנו לחיים רחבים, היא נטייה נכונה. מצד שני, אנחנו תמיד צריכים למצוא את הגבול ואת היחס הנפשי. לא לזלזל אחרי החס ושלום, כי אנחנו רוצים לחיות חיים רחבים. מצד שני, גם החיים הרחבים, צריך לתת להם את הערך הנכון שלהם, גם ברמת ההתפשטות הכמותית, וגם ברמת, בעיקר ברמת המקום האיכותי. ולכן דברים שהם מותרות, זורקים. דברים שהם הכרח או מותרות הכרחיים, לא זורקים. לפעמים כשאנחנו מוצאים את עצמנו, כשנתינו לכיוון מסוים, צריך להזן לכיוון השני. אם אני אברך בבית המדרש, ואנחנו חיים, חיים מסוגפים, חיים סיגופיים, חיים, לא רוצה להגיד, של צער ושל עוני, חס ושלום, נקווה שאין דבר כזה, אז אנחנו צריכים ללכת לקצה השני. ואם להפך, אם אנחנו יותר מדי התמכרנו, יותר מדי השתעבדנו, יותר מדי שמים לב לכל מיני פרטים חומרים וגשמיים, אז גם את זה צריך להיזהר. הרבה פעמים כשאדם, למשל, בונה בית, פיזית הוא בונה בית, אז הוא עסוק הרבה מאוד בשלב הזה, בכל הבניין החומרי של הבית. ואם הוא לא בונה בית, אלא סוחר בית ורוצה לקשט אותו, לסדר אותו, בפרט אחרי החתונה מרגישים את זה, אז הרבה פעמים זה סוחף כוחות, זה גם סוחף אותך. לכן אחרי זה מיד צריך לעשות איזשהו סדר, ארגון מחדש של הדברים. עם כל הכבוד לכל הצ'קים שקיבלנו והופקדו בבנק, עם כל הכבוד לכל המתנות שקיבלנו ועשינו החלפות והכל פה מסודר, ויש לי בדיוק את הכוסות לקפה עם הידית המתאימה בצבע המתאים והכל מסודר, תמיד יישאר משהו בבית שהוא לא מסודר. נכון? תמיד יישאר איזה מדף שעדיין תקוע פה ואיזה בורג שם שעוד לא פינינו אותו ופתאום המכונה תפיסה כלכלה, וצריך לראות בזה ברכה בדברים האלה. לעולם לא נהיה מסודרים עד הסוף, ברוך השם, כדי ליצור את הפרופורציות המתאימות. לכן האם אברכיות דורשת מסירות נפש? ודאי. דורשת התאמה ופרופורציות בחיים? ודאי. האם זה סותר באופן עקרוני את הרצון לחיים רחבים? מה פתאום? רק מה? ליצור את היחס. והדברים האלה הרבה פעמים נלמדים מתוך החיים. הרבה פעמים כשאנחנו מוצאים את עצמנו נזרקים לאחת הפינות, החיים מלמדים אותנו לחזור אל הסדר. דרך אגב, אחת המחלות של הדור הזה, יכול להעיד על עצמי, לא על עצמי, על עצמנו כמשפחה, כן? אחת המחלות של הדור הזה, זה כרטיס אשראי. בהרבה מדינות באירופה, אולי ברוב מדינות אירופה, לא קונים באשראי. גם היום יש גבולות לאשראי, כידוע, בארץ, לפני כמה חודשים. כלומר, אדם קונה מעבר ליכולת הכלכלית שלו. הוא קונה עם העיניים, הוא קונה עם הדמיונות, הוא קונה עם החלומות, הרבה פעמים קונה עם התאוות וכו'. עוד מעט יגיעו מארגון פעמונים, אולי אני גם אכנס, אני גם צריך את זה קצת. הסדר, לעשות סדר. לדעת, ממש כמו באזרחות, היצע וביקוש. יש בהנהלת חשבונות, מה שנקרא, מאזן בוחן, מי שפעם למד את הדבר הזה, נכון? מאזן בוחן, הוצאות והכנסות. כשזוג מתחתן, צריך לעשות איזשהו מאזן בוחן. מצד אחד לא לחיות בלחץ. זוג שאומר, אני אחיה מלחם ומרגרינה וממים קרים, תשמע חביבי, פעם היה איזשהו זוג פה, סליחה לדוגמה, היה פה איזשהו זוג, לא קנה רהיטים, סליחה לדוגמה, אפילו מזרונים הוא קנה יד שנייה. שמע איזה אחד הרבנים כאן במכון מאיר, הזדעזע, תפס אותו. ממש סיפור שהיה לפני כמה שנים. אמר לו, שמעתי שאתה קנית מזרונים יד שנייה? אתה לא מתבייש? מה קרה לך? נתן לו דרשה, נתן לו כסף, לך תקנה מזרונים חדשים. סיפור שהיה. אז לא לחיות באיזה מין קדוש מעונה כזה. הקדושה היא התפשטות החיים, היא הרוחב וההתאמה. מצד שני, פרופורציות. בעזרת השם נלמד לעשות את זה בחיים, גם אם היום אנחנו עדיין לא יודעים לעשות את זה בצורה שלמה, החיים מלמדים אותנו. נזכה בעזרת השם שהדברים יתאחדו בצורה הנכונה. בעזרת השם.